שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. אז ניר, שהוא כידוע מהנדס וגם בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה עם סיווג הבנייה הגדול ביותר בישראל, ג5 כידוע, וגם בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני ניסן שטראוכלר. אז אנחנו מדברים הפעם על ליקויי בנייה, איי-איי-איי. ליקויי הבנייה, כאוב לכולם.
כאוב לכולנו.
כן, יזם, קבלן, דייר, זה לא משנה. זה סוג של מבוא לחוסר סביעות רצון, התנצחויות משפטיות, וצריך אולי גם להגיד שאין דירה שבאמת נמסרת בצורה מושלמת, אין כזה דבר שאין איזשהו ליקוי בנייה כזה או אחר, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל השאלה היא, מה הם ליקויי הבנייה, כמה ליקויי בנייה יש, כמה הם הגיוניים, סבירים, נסבלים. אוקיי, אז בוא נגיד שבגדול אנחנו נדבר גם על הליקויים המוכרים, גם על אופן שבו אתה, ניר, מצליח למנוע אותם אצלך בחברה, מה צריך לצפות מיזם בעת מסירת דירה, ומה דייר לא צריך לקבל, מהו ליקוי בנייה לגיטימי, ומה ממש לא. בקיצור, כל מה שאתם צריכים לדעת על ליקויי בנייה, כאן ואצלנו. אז מה המצב, ניר?
מעולה, מעולה, מה שלומך, ניסן?
אני גם מעולה, אני ממש בטוב, ואני מאוד מקווה שאחרי השיחה שלנו נשאר ככה, כי יש לי חבר שלא מזמן עבר דירה, והכמות התיקונים שהוא מתעסק איתם, הוא כל הזמן מתלונן על זה, אם שגעת אותו. עכשיו, זה לא מלא חברים שלי כבר עשו את המעבר הזה, גם אני עברתי דירה, והוא משתגע, דירה חדשה, והוא משתגע מזה. וכשאמרנו שנדבר על הנושא הזה, אמרתי, אוקיי, אולי אני אוכל סוף סוף להסביר לו, הלו, זה נורמלי? זה לא נורמלי, אולי הוא סתם מתלונן כל הזמן. אז אולי נתחיל ממה זה בעצם ליקויי בנייה, ואתה יודע, מה הם באופן כללי ליקויי הבנייה שאנחנו מכירים בדירה, שאנחנו מגיעים לדירה ואנחנו מוצאים אותם.
אז נתחיל קודם כל במשהו שדומה למה שאמרת, קודם כל אין בניין ולו הפשוט ביותר שאין לו ליקויי בנייה כלשהם. בסדר, זה, אתה צריך להבין את זה, צריך לקבל את זה גם באיזשהו אופן. התהליך של הבנייה הוא תהליך שמורכב, הוא מבוצע בעיקר מחומרים פריחים, יש לזה משמעויות, בסדר? הכל גם בעבודת יד, אין, זה לא שהם מייצרים את זה באיזשהו מפעל מסודר עם קו ייצור, זה הכל נעשה בעבודות יד, באתר עצמו, בשטח עצמו, עם המון המון בעיות כאלה ואחרות שמשפיעות על כל התחום הזה.
ומלא אנשי
חלק
מקצוע.
חלק מליקויי הבנייה, איך?
מלא אנשי מקצוע שמעורבים,
מלא
אנשי
מקצוע, מלא פעולות, מלא תהליכים, מלא, יש הרבה מאוד דברים שקורים. חלקם כמובן שניתנים למנוע, אבל חלקם כנראה שלא. חלק מהליקויים למעשה מגלים אותם במהלך הבנייה עצמה, בתהליך בנייה עצמו, ולעיתים אפילו משלימים אותם ומתקנים אותם לפני המסירה לבעל הדירה. חלק מהליקויים לא מגלים אותם בשלב הראשוני, ומתגלים בשלבים מאוחרים יותר, או אחרי שימוש תדיר גם. אתה, בסופו של דבר, כשקבלן מוסר דירה, הדירה לא באמת עבדה. זאת אומרת, מערכות החשמל, מערכות האינסטלציה, מיזוג אוויר, לא עבדו. זה משהו שקורה עכשיו פעם ראשונה, ויכולות להיות תרקלות. בסדר, זה משהו שהוא זה. אז כמו שאמרנו, השאלה היא לא אם יהיו ליקויים, אלו ליקויים יהיו בכלל, כמה מהם, וכיצד יתקנו אותם. חלק מהליקויים נגרמים בגלל ביצוע לקוי של עבודה, ולמעשה נזקפות לחובתו של הקבלן בסופו של דבר. מדובר על ליקויים, בעיקר על ליקויים שלא התגלו בשלב המסירה, וזה גם מה שהחוק למעשה מדבר עליו. חלק מהליקויים נגרמים בגלל שימוש לא נכון במתקנים עצמם, או אי שימוש, או אי תחזוקה במתקנים עצמם. אתה לא יכול, סתם לדוגמה, יש תופעות של משאבות, נניח, משאבות מים כאלה ואחרות שלא עובדות. אוקיי? אם לא עושים תחזוקה שוטפת שלהם, ומבטאים כל הזמן שהן לא נתפסות ולא נתקעות, אז מן הסתם הם יתקעו. אתה יודע, משאבה שעומדת, בלי לזוז, ברגע שתצטרך אותה, כנראה שהיא לא תעבוד, כנ"ל גם גנרטור, אם אתה לא תבדוק לו את המסננים של הדלק, או תבדוק לו את זה, הוא כנראה ייתקע ברגע, בזמן החירום, כי הוא לא עבד כן. חצי שנה או שנה, אי אפשר לצפות שפתאום הוא יתחיל לעבוד בלי שום תחזוקה.
כן.
אתה יודע, עוד נקודה גם, חשוב להבין שהצוות שבנה את הפרויקט, הוא לא הצוות למעשה שמטפל אחר כך בבדק, יש די ניתוק בעניין הזה, וזה נקודה, למשל, אני אדבר עליה בהמשך, אצלי למשל זה לא קורה תמיד, זה קורה מדי פעם שיש באמת את הנתק הזה, כי אין מה לעשות, יש צוות שמתעסק בבדק, צוות שמתעסק בביצוע של פרויקטים, זה לא אותו צוות, אבל אני למשל דורש מכל אחד ממנהלי העבודה שלי, שיתעסקו בבדק, שיקחו בעיקר בין תקופות, בין בניין אחד לשני, כנס, תעשה בדק, תלמד מזה, תראה את הבעייתיות, תראה את הקושי, תבין שאתה לא בחלל ריק, ואתה אומר, טוב, חם לי עכשיו, או קר לי עכשיו, אני בונה את הבניין, וקשה לי לבנות את הבניין, אז יאללה, נסתדר. לא, תראה את הקושי אחר כך של הדיירים עצמם, אנחנו נדבר על זה בהמשך בעריכות, אבל חשוב לי להעביר את הנקודה שהצוות שבונה, הוא לא הצוות שמטפל אחר כך בחלק גדול מהמקרים, אני לא מדבר על החברה שלי, רק אני מדבר באופן כללי בענף.
כן.
ויש עם זה את הבעיות. החוק עצמו למעשה מגדיר מה זה ליקוי בנייה, הוא מגדיר מה זה, זה בהרבה מקרים, כל מיני פגמים, תקלות או כשלים שקיימים במבנה משעת בנייתו, ועלולים לפגוע בערכו, בשלמותו, במראה שלו, בהנאת המשתמשים, בביטחונם, בניקיון, באיכות הסביבה וכו'. במילים אחרות, מוסרים מוצר לא תקין או לא שלם לבעל הדירה למעשה. יש המון המון סוגים של ליקויי בנייה. אני הייתי רוצה לחלק אותם, קודם כל לליקויי בנייה שהם קונסטרוקטיביים או בטיחותיים, זאת אומרת שכאן אין בכלל ספק, יכול להיות ליקוי שיכול לסכן את היושבים עצמם בתוך המבנה, זה משהו שאי אפשר בכלל, אני לא נתקלתי באופן אישי, כאילו בפרויקטים שלי לא נתקלתי בדבר כזה, אבל...
כמו מה? כמו מה לדוגמה?
לא יודע מה, מרפסות שמתנתקות, יסודות ששוקים, לא עם ישמור ולהקטות, אתה יודע מה, זה לא משהו ש... עוד פעם, ליקויים קונסטרוקטיביים, ביציבות המבנה, זה משהו שיכול לקרות וקורה, אנחנו שומעים על זה, אני שמעתי שלא יודע מה, מפנים כל מיני בניינים מכל מיני סיבות, אז ליקויים קונסטרוקטיביים יש, אני אישית אצלי בפרויקטים, זה לא נתקלתי בשום דבר כזה אף פעם, אבל הם קיימים. צריך לקחת אותם בחשבון, וצריך זה. יש ליקויים שהם קוסמטיים, אוקיי, שהם מכל מיני סוגים כאלה, ויש עוד ליקויי בנייה נוספים ואחרים שקיימים למעשה.
אוקיי. יש כמה דברים שאתה יכול להגיד, שבדרך כלל קורה, שנכנסים שיותר מאופיינים, אני יודע, חלונות או...
כן, יש, קודם כל אני רוצה טיפה, אפילו עוד צעד אחד הצידה, או לא יודע, למה, לא יודע איך נסתכל על זה. קודם כל, יש ליקויי בנייה שלא ניתנים לתיקון. בסדר? כמו למשל, סטייה במיקום של קירות. בסדר? יכול להיות שנניח, צריך להיות איזשהו קיר מסוים, או רוחב מסדרון מסוים ברוחב מינימלי, או ברוחב מסוים, ויצקו קירות משני הצדדים, הקירות כבר, הבניין כבר עומד, זה לא שאפשר לקחת את הקיר ולהזיז אותו, וזה גם בעייתי מאוד לשבור קירות, במיוחד קירות קונסטרוקטיביים, שכל הבניין יושב עליהם, אז יש דברים שהם לא ניתנים לתיקון, בדרך כלל מה שעושים זה פשוט עושים איזושהי ערכת שמיים מסוימת, וקובעים איזושהי אם וכאשר, יש ירידת ערך, או איזשהו פיצוי, אז זה מה שעושים אותו. יש בעיות דחופות, בסדר? סתימה, נזילה, קצר חשמלי, צריך, אתה יודע, מה שנקרא, לעזוב הכל ולרוץ לתקן, זה לא, אי אפשר להשאיר את הדברים. יש גם נטייה לדברים האלה, אתה יודע, לקרוא ביום שישי בשעה 4, אתה יודע, זה כאלה, הדוד לא עובד, יום שישי בשעה 4, הדוד לא עובד, אין מים חמים, אתה יודע, אז אתה אומר, טוב, כאילו, מה עושים עם הדבר הזה? אז יש תופעות שדורשות תיקון למעשה מיידי, אצלי דרך אגב באתר אינטרנט שלנו יש כפתור מיוחד של דיווח על תקלות 24/7 של תקלות מהסוג הזה למעשה אנחנו מקבלים הודעה על המקום שנוכל להגיב במידת הצורך
גם בשישי בשעה 4?
כן, גם בשבת וגם בשלוש לפנות בוקר. כן,
תשמע, יפה. אוקיי,
תשמע, מה לעשות,
אתה יודע שיש גם התנהגויות אחרות בתוך עולם הבנייה, כן? זה לא משהו שהוא בולט יותר למידה, שיש הרבה יזמיות גם בסוף שבוע לטיפול מצד היזם בתקלות.
תראה עוד פעם, זה תלוי במה. אם יש לבן אדם סדק בקיר, או פאנל שלא יודע מה, טיפה רופף או משהו כזה, אנחנו לא נעזוב הכל ונלך בשלוש בבוקר לסדר את זה.
ברור.
בסדר, אבל אם לבן אדם יש קצר חשמלי, או, אתה יודע, אני למשל, היה לי בניין שעשיתי לו תמ"א 38-1, חיזוק. אוקיי? תקופה של גשמים, שישי שבת, אנחנו באמצע התהליך של הבנייה, הדיירים גרים בבניין, אוקיי, ואנחנו בונים כלפי מעלה. עשינו חגורה, בונים את החדר מדרגות, זאת אומרת שהוא פתוח לשמיים, זה לא שזה. עשינו חגורה מסביב לכל החדר מדרגות הזה, אנחנו יודעים שיורד גשם, זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בזה.
כן.
קנינו במיוחד פלריק כזה, בד מיוחד, כדי לייצר גגון, שהמים לא ייפלו לתוך החדר מדרגות ולא זה. אממה, המים עלו על גדותיהם יותר ממה שחשבנו, והחגורה הזאת היא לא הספיקה. עשינו חגורה של 5 סנטימטר, היא לא הספיקה. זאת אומרת, על הגג היו יותר מ5 סנטימטר מים. ומים התחילו למעשה לגלוש מעל החגורה, ירדו דרך הפיר מעלית לתוך הלוחות חשמל של הדיירים.
Yeah,
אני מדבר איתך שאני הגעתי, זה היה כמובן ביום שישי, אני פותח ארון חשמל, אתה יודע, מעץ כזה של פעם, זה הכל בתוך כדי התהליך.
הכל השן.
מה זה השן? מפל. מפל של מים, זורם.
יאו. אין חשמל בבניין מן הסתם, נכון? או ש...
יש חשמל, הכל בסדר.
באמת?
כן, הכל טוב. המפל עובד, החשמל נמצא, קיים. כמו שצריך, לא... לא זה. עוד פעם, זה טיפול חירום שחייבים לטפל בו, חייבים לעזוב הכל, זה לא משנה כלום כרגע, זה לא... זה... קודם כל, הפלנו את החשמל, דבר שני, יצרנו את המים, הסטנו אותם וכל מיני כאלה, פיזרנו כל מיני זה, הגבלנו את החגורות במקומות מסוימים, הוספנו זה. דרך אגב, אני ועוד חבר, מה שנקרא, כי הפועלים לא נמצאים ביום שישי, ואז עשינו, מצאנו את הדרך כדי לפתור. ברור שחייב להיות. עוד בעיות, זה בעיות רטיבות. כולנו מכירים, המלחמה עם המים, המלחמה קשה. רטיבות שונה מכל מיני כיוונים, מכל מיני דברים.
איך זה קורה שבבית חדש יש... זו תופעה שלצערי יותר, בוא נגיד,
אני למשל, לפני מסירה, לקראת הסיום של העבודות, אנחנו עושים צילום של כל הקווים בבניין, של כל קווי הביוב, ניקוז וכדומה. ואני יכול להגיד לך שכמעט בכל בניין יש איזושהי סתימה ואיזושהי תקלה, למרות שאנחנו עושים את הבקרת איכות תוך כדי והכל, אבל עצם הצילום עצמו, שמכניסים מצלמת ציב לכל אחד מהקווים, מגלים כל מיני דברים. בסדר, זה דבר ראשון. כל מיני פספוסים שיכולים לקרות, כל מיני, לא יודע מה, סתימות, שברים וזה. הבניין, אל תשכח שהבניינים לא נמצאים בפעולה, הם נמצאים בתוך תהליך של עבודה. התהליך של עבודה הוא תהליך מלוכלך, רטוב, יש הרבה מים זמנים, הרי אין לי קיור באתר, אין קיורים לעבודה, המים זורמים, יש ברזים כן, בדרך, כן. בקומות, במרפסות וכו'. כן. אז הבניין עצמו נמצא, יכול להיות בסביבה שהיא רטובה יחסית. קשה מאוד לעקוב אחרי הדברים האלה. אנחנו מדברים על מזעור אחר כך של הליקויים, יש לנו ממש... פרק שלם לזה היום, אבל אנחנו מדברים כרגע על הבעיות הנפוצות.
כן, נכון.
אוקיי, אז בעיות נפוצות של רטיבות, ובכלל המלחמה במים היא מלחמה לא פשוטה. יש כל מיני בעיות בטיחות. בסדר, למשל שמעקות הן לא בגובה מספיק, או שנוצרת איזושהי מדרגה מסוימת שגורמת לזה שהליקוי הזה יהיה בכלל, או כל מיני דברים כאלה.
כן.
כל מיני דברים שקשורים לבטיחות. יש ליקויים שפוגעים באיכות החיים של דיירי הבית, לא יודע מה, כמו שדיברנו על רטיבויות, או על קצרים חשמליים, או על שקעים שלא עובדים, או כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. אתה יודע, יש ליקויים שנובעים מביצוע רשלני, אוקיי, ויש ליקויים שנובעים מתכנון רשלני. כן. אתה יודע, שני דברים שונים, כן. הביצוע יכול להיות תקין, אבל התכנון כן. לא טוב, ההפך. הביצוע הרשלני זה אחת הקבוצות הכי גדולות של הליקויים. זאת אומרת, זה אחת הסיבות okay. הכי הרבה שבעלי הדירות למעשה נתקלים בה. אתה יודע, לבצע לא נכון יכול להיות המון המון סיבות, בסדר? זה יכול להיות שימוש לא נכון בחומרים, זה יכול בדיוק. להיות יישום לא נכון של פרטי בניין, זה יכול להיות לא דיוק, ביצוע שלא לפי התקן, ביצוע לא איכותי, ביצוע ללא ביקורת. אני חשוב להגיד שהליקויים כמעט ולא פוסחים על שום מקצוע בבניין, אבל יש תחומים עיקריים של ליקויים, איתום, אינסטלציה, ריצוף חיפוי, אלומיניום, זה הרביעייה הגדולה. בסדר, כמעט...
איתום, אינסטלציה.
ריצוף ואלומיניום.
מעניין.
זה הרביעייה הגדולה, ותחומים נוספים שהם פחות חמורים, צבע, טיח, רובה, כל מיני ליקוי נגרות, מסגרות ועוד.
שיש של כן, מטבח.
כן, גם אוקיי. יכול להיות מטבח עצמו, ארונות, כן. נגרות, דלתות, כל מיני כאלה.
אוקיי.
אתה יודע, חלק גדול מהליקויים האלה למעשה ניתנים לתיקון לאחר ביצוע, בסדר, לאחר מסירה, לאחר ביצוע.
כן, כן.
ויש הרבה מאוד מקרים שהתיקון עצמו נעשה בניסוי ותהייה. בסדר, אנחנו מנסים איזושהי דרך מסוימת, סתם יש איזושהי נזילה מסוימת או משהו כזה, מנסים משהו, לפעמים משאירים פתוח, לפעמים סוגרים, ואז בודקים, רואים מה קורה, ורואים אם הדרך עבדה, מעולה, אם לא עבדה, מנסים עוד דרך, מנסים עוד דרך, מנסים עוד דרך, עד שלמעשה מוצאים את הפתרון.
אז שנייה לפני שאנחנו קופצים למקום הזה של המזעור, של איך ממזרים את ליקוי הבנייה, מה, ציינת פה ככה כל מיני, בוא נגיד אלמנטים יותר, שפוגשים יותר כליקויים בתוך הדירה, במבחן הסבירות שמוסרים את הדירה לדייר, מה סביר למצוא, אמרנו, הרי אין מושלם, אז מה סביר למצוא כליקוי בכניסה לדירה ומה לא, וכמה ליקויים בדירה הם בגדר הסבירות, וכמה, בוא נגיד, שכבר זה בגדר רשלנות, או חפיפונות, או בוא, חוסר מקצועיות.
תראה, יש המון המון סוגים של, יש המון סוגים של ליקויים. אתה יודע, בוא נתחיל פשוט, נצלול.
כן.
אוקיי? יכולים להיות ליקויים שקשורים לגדלים ומידות. בסדר? יש חוקים ויש תקנות שמתייחסות לזה, לגדלים ולמידות, גדלים של חדרים. למשל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, חדר שהוא פחות מרוחב של 2.60, הוא נחשב חצי חדר. זאת אומרת, אם יש לך חדר שהרוחב שלו בגובה מטר בערך, כשאתה מודד אותו מקיר לקיר, הוא פחות מ-2.60, הוא 2.55, החדר שלו הוא חצי חדר.
מעניין.
כן, כן, זה מה שנחשב. יש כל מיני גדלים של חדרי רחצה, יש רחבים של מסדרונות, רחבים של מדרגות, יש כל מיני רחבים, למשל כיבוי אש דורשים, שבין המעקה של המדרגות, במדרגות של הבניין, לבין הדלת פתוחה, בסדר? הדלת פתוחה לבין המעקה של המדרגות, צריך להיות לפחות 55 סנטימטר. זאת אומרת, זו מידה שחייבת להיות.
כן.
עוד פעם, לא נלאה את האנשים בסיבה שהגורם לזה, אבל זה צריך להיות. בסדר? אחרת זה לא תקני, צריך לעשות שינוי, או להזיז את המדרגות, או להזיז את המעקה, או להזיז את הדלת, או לא יודע מה. אבל זה צריך להיות המעבר, הרוחב מעבר הזה, סתם דוגמה, כן? יש את כל מה שקשור לעולם המרחבים המוגנים, יש שורה של חוקים, תקנות ותקנים שקשורים למרחבים מוגנים. בנוסף לזה, גם לפיקוד העורף עצמו, יש ממש שורה של דרישות שמגדירות את הגודל, את החומרים, את הסוג של הבידוד, את האביזרים וכדומה, של המרחבים המוגנים. יש את כל התחום של הפתחים, חלונות ודלתות. יש כל מיני דרישות שונות לגדלים, לפרופורציות, בין הרוחב לגובה, עמידה בעומסים שונים, כמו למשל עומסי רוח, בסדר, חלון, צריך לדעת לעמוד בעומסי רוח.
זה גם משתנה לפי גובה? כי נגיד גובה מסוים, אז יש, אם אתה מקומה נגיד...
בוודאי.
הבנתי, אוקיי.
בוודאי, ככל שאתה עולה בגובה, יש דרישות אחרות, ככל שאתה באזור שהוא פתוח יותר, או ליד ים, או משהו כזה, יש דרישות אחרות, יש דרישות תכנון מאוד מפורטות. אתה רוצה גם שכמות השמש תהיה מסוימת, אתה לא מכניס unlimited, אתה רוצה שהחלונות האלה למעשה ימנעו כניסה של מזיקים, אוקיי, אם זה חלונות, אם זה דלתות וכו'. יש כל מיני דרישות ביטחוניות, בסדר? אתה רוצה שהדלת תהיה ביטחונית, בסדר, שלא יפרצו אותה עם איזה מברג.
כן.
יש כמובן את חומרי הגלם עצמם, עם כל מיני ליקויים שקשורים לחומרי הגלם, אני עדיין בתוך פתחים, בתוך חלונות ודלתות.
כן.
אם זה סוג הפרופיל של האלומיניום, החתך שלו, המשקל שלו וכו'. אם זה עם הזכוכית, העובי שלה, החיסום שלה, דרגת הבידוד האקוסטי שלה, הטרמי שלה. כמובן שיש את עולם התריסים, איזה תריס צריך להיות, אם יש לו סוג הפתיחה של החלון, וכולי, יש חלונות שהם...
איזה עולם קשוח התריסים? אם אתה באמת הרבה מאוד פעמים, מה שאני מבין, אם אתה לא משקיע שם משהו שהוא בסדר, ככה, התריסים הם מתפרקים אחרי כמה שנים. אם באמת זה לא...
יש כל מיני סוגים של תריסים. יש תריסים שעשויים מפלסטיק עם חומר מוקצף בפנים, יש תריסים שהם תריסי גלילה, יש תריסים חשמליים, יש חשמליים עם מנואל הידנית לשומרי שבת, יש כל מיני סוגים.
כן.
תלוי
כן.
מאוד. יש תריסים שעשויים מאלומיניום, ואז הם פחות נשברים, יש אביזרים כן. שעשויים מפלסטיק, אביזרים שעשויים מחומרים אחרים. יש כל מיני, יש הרבה מאוד מנעד. Mm-hmm. דיברנו כבר על האיתום, איתום מבצעים אותו לפי אזורים מסוימים ולפי דרישות מסוימות. אתה יודע, יש איתום של מאגרי מים, שהאיתום צריך להתאים לשתייה. בסדר? אי אפשר לעשות, אי אפשר לאטום מאגר מים של מי שתייה, עם חומר שלא מתאים לשתייה.
כן.
בסדר, זה סתם דוגמה, זה ליקוי שהוא, אתה יודע, זה ליקוי נסתר, שיש הרבה, לפי דעתי, כאילו, אף אחד לא יודע עליו למעשה, ואנשים אשכרה שותים כאילו רעל. בסדר, צריך לראות שהחומרים מתאימים. סתם דוגמה.
כן.
כמובן שהאיתום הוא גם לתוך המביא, אבל האיתום למעשה, המהות שלו זה למנוע חדירה של... בעיקר של מים
כן.
לתוך המבנה, ואני חושב שמבחן התוצאה הוא זה שקובע בסוף. אם המים נכנסו או לא נכנסו.
ברור.
זה העניין. אתה יודע, המלחמה במים היא יקרה, מסובכת, קשה מאוד. הדרך הכי טובה היא למעשה להרחיק את המים. זה לפי דעתי הדרך הכי טובה להילחם. וכמו שאמרתי, בעיקר באיתום, הפתרונות הם בניסוי וטעייה. זה לא שיש פתרון קסם שאתה אומר, טוב, בואו נפרק הכל, נעשה חדש ונפתור את הבעיה. זה לא בהכרח הבעיה. בסדר, יש כל מיני תופעות כאלה ואחרות שהן, אתה יודע, למשל, גלישה על החלק החיצוני של הצינור, כל מיני גלישה של מים. מספיק להיות צדק קטן באיזושהי נקודה מסוימת, או איזשהו מישהו שלא סגר משהו באיזושהי נקודה, והמים גולשים על החלק החיצוני של הצינור, לא אפילו בתוך הצינור. ואז הם מטיילים להם, יש להם מסלול כן. מגלשה שמביאה אותם לכל מיני מקומות,
כן.
וצריך לזהות את זה, אז אני אומר, אתה רואה שיש לך נזילה של מים, אתה אומר, טוב, בוא נפתח את הגג, נרוקן הכל, נעשה חדש, וזה יפתור את הבעיה, לא בהכרח, יכול להיות שהנזילה היא מבחוץ, יכול להיות שהנזילה מליד, יכול להיות כל מיני דברים, בגלל זה אני אומר, הדרך הכי טובה, זה באמצעות ניסוי וטעייה. יש בעיות בריצוף, כשאני אומר ריצוף זה כמובן שהוא גם חיפוי, גם מישקים, רובה למיניהם וכל מיני כאלה, יש כל מיני תקנות, החוק מגדיר כל מיני, הוא מגדיר במדויק איך נראה ריצוף תקין, ומה הסטיות שמותרות והליקויים שמותרים. אני חייב להגיד שאני מאוד רגיש לעניין הזה, ובהרבה מקרים אני פועל בהקשר הזה בחומרה לרעתי, מה שנקרא. זאת אומרת, גם אם התקן מאפשר לי
לא לקחת להשאיר, סיכון.
זה לא עניין של סיכון, זה עניין של סביות רצון. זה לא עניין של סיכון, זה לא מסוכן, זה בתוך כן. התקן. אבל תשמע, אתה יודע, יש כל מיני שברים שקורים, כל מיני כאלה שהדיירים נאכלים, וזה תקני, מותר, זה בסדר. אתה יודע, בסוף, הרי מה זה ריצוף? ריצוף זה חומר פריך.
כן.
אתה יודע, אתה לוקח, יש לך, אתה יודע, סכין של ריצוף, אתה לוקח, זה כמו זכוכית, אתה חותך אותו, נותן לו מכה קטנה והוא נשבר.
כן.
זה לא משהו שזה, ואם אתה תיקח בלטה, אתה תזרוק אותו על הרצפה, היא תישבר.
ברור.
בסדר, זה לא חומר שהוא לא שביר.
כן.
ובגלל זה, אז גם יש, בגלל זה יש את התקלות גם. אתה יודע, וגם הריצוף עצמו הוא מורכב, יש לו גם, אתה יודע, תכונות של החומר, יש את העבודה עצמה, יש כל מיני דרישות כאלה ואחרות, נגד החלקה במקומות מסוימים, נגד שחיקה במקומות אחרים, או איזושהי רמה מסוימת של ספיגות נוזלים, שאמורה להיות שם או לא אמורה להיות שם. יש חומרים שהם טבעיים, בסדר, אתה יכול לעשות לרצף למשל עם שיש, טבעי.
נכון.
אוקיי, ואז השחיקה שלו היא יותר גבוהה, הספיגות נוזלים שלו יותר גבוהה, הוא נשחק יותר.
כל שיש או שזה, אתה יודע, נגיד, אתה יודע,
חברון. ברור, לא, 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 לא.
חברון, טורקי, גרנית, אתה יודע, כל אחד מה...
תראה, בוא נאמר ככה, ביחס לחומר סינתטי, אני משער שכל שיש. בסדר, רמת ספיגות שלו תהיה כנראה אחרת, אבל כן. יש חומרים גם שהם הרבה יותר צפופים וחזקים שלמעשה...
כן.
אתה יודע, וצריך גם החזקה של החומרים האלה, חומר טבעי, צריך החזקה, צריך ללטש את זה, לתחזק את זה, כל מיני כזה, זה לא שגר ושכח, מה שנקרא.
כן.
יש את כל העולם של המדרגות, יש תקנים למדרגות, מדויק לגמרי, זה יכול... לגרום לנפילות, יכול לגרום לפציעות מאוד מאוד גדולות, כל התחום הזה, אתה יודע, של המדרגות. מעקים, אתה יודע, זה דיברנו, אין מה להרחיב על זה יותר מדי, אבל צריך להיות, אתה יודע, צריך למנוע מאנשים ליפול לכל מיני מקומות וכל מיני כאלה, אין כאן כאילו, אין כאן ספק.
כן.
יש כל מיני דרישות של כיבוי אש. תקנים לחומרים מסוימים שהם לא דליקים, או מונעים דלקה, או כל מיני כאלה. אתה יודע, בכיבוי אש, המדור שמתעסק עם הבנייה עצמה, זה נקרא מדור מניעת דלקות. אתה יודע, יש כיבוי אש שמחבא שריפות, ויש מניעת דלקות. זה שתי גישות שונות. אנחנו שייכים למניעת דלקות, אנחנו לא באים, לא גורמים לזה שזה, אנחנו רוצים למנוע אותם מראש.
אתה צריך לראות שאתה משתמש בחומרים שלא מעודדים אש, אלא לא מתלקחים בקלות, מה שנקרא, וגורמים לאש להתפשט.
זה פן אחד, ויש חומרים שאמורים ממש למנוע את המעבר של האש.
הבנתי.
בסדר, אם זה כל מיני קולרים כאלה ואחרים, או הובעים של קירות, או בכלל שאין חורים למשל. בסדר, אתה אומר, אני רוצה לייצר אזור אש מבודד עם דלת אש, ואם למעלה יש חור, מעל הדלת יש חור, ולא רואים אותו, והאש יכולה לעבור. אז מה עשינו בזה?
כן.
אתה מבין, זה איזשהו, אתה יודע, זה ליקוי קשוח. בסדר, שיש מאחוריו חיים של אנשים.
זה ברור.
זה לא צחוק.
לכן לא קל לפעמים להשיג את האישור של מכבי אש, בגלל שהם מחפשים ממש ככה את כל...
נכון, אבל אתה יודע, קשה גם להשיג את האישור של פיקוד העורף, וקשה להשיג גם את האישור של תאגיד המים, וקשה להשיג אישורים.
כן.
זה לא שכיבוי אש מחמיר מעל אחרים. זה אישור קשה, כי הדרישות הן קשות וקשה. Okay. אבל כאן יש על על הקף לא איכות חיים, אלא בכלל חיים.
נכון.
בסדר, אז זה הבדל מהותי. אם הריצוף שלך שבור, יש איזשהו אזור בבית שלך שהוא דליק באזור מסוכן, או שהספרינקלרים בלי מים, או לא משנה מה, עם ליקוי כאילו חמור, שיכול לגרום למוות, אז בסדר, אתה יודע, יש הבדל. יש כל מיני ליקויים שקשורים לקירות, בסדר, אובי הקיר, מיקום הקיר, סוג החומר, בידוד אקוסטי, בידוד טרמי, חוזה, קיר נושא, קיר לא נושא, כל מיני כאלה. זאת אומרת, יש את העולם הזה של כל מה שקשור לקירות. יש אינסטלציה כמובן, וחשמל, ומיזוג אוויר, וכל המערכות למיניהם, ותשתיות. אתה יודע, גם בתוך זה יש מערכות ביניים, יש מערכות של כיבוי אש, סתם אני אקח אינסטלציה לתוך העניין, יש מי צריכה, קרים וחמים, בסדר, יש מערכת סולארית, שיש לה כל מיני דרישות וכל מיני כאלה, יש דרישות כיבוי אש, למים, עם המים אני מדבר, יש ביוב, יש ניקוז, יש הפרדות, יש המון, המון סוגים, זה לא שיש לך אינסטלציה וסיימת, יש הרבה סוגים.
תמיד נדהם איך כל נקודה בתוך הפאזל הגדול הזה, יש בה עולם שלם של ערכים, פעולות, חומרים, כל עולם, תוכן כמובן הוא עולם ומלוא, מה שנקרא, אבל תמיד זה מדהים אותי מחדש להבין כמה אני יודע וכמה אני לא יודע, שזה הרבה יותר. איך אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים בפנים, אוקיי?
כן, כן. אתה יודע, גם אני חושב שאתה יודע, כולנו מכירים גם כל כך הרבה דוגמאות מתוך התחום הזה.
נכון.
סיפורי הזוועה ממלאים את העיתונות ואת השיחות סלון וכל מיני כאלה.
אנחנו שומעים את התביעות, באמת... שומעים את התביעות שמגיעות אחרי, שומעים את הבעיות שנוצרות, שומעים, אבל רוב רובה של העבודה שכרגע דיברנו עליה, ושפירטת אותה פה בצורה, אנחנו נפרט עוד, היא פשוט, זה מארג שלם של פעולות שבכל בניין, ומדובר פה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, על אלפי, עשרות אלפי פעולות הרי בכל בניין.
מיליונים.
כן.
מיליוני פעולות.
מיליוני פעולות. כן, וכל דבר, כלומר, שאנחנו מדברים על ליקויי בנייה, אומרים שבאמת אין מה לעשות, תמיד יהיו ליקויי בנייה, כי באמת אי אפשר שיש כל כך הרבה פעולות שהכל יהיה שלם וברור. ואז באמת, אני, אתה יודע, עוד מעט בטח נגיע לזה שתסביר מה סביר ומה באמת לא סביר שם.
תראה, הסביר זה, אני חושב שאתה יודע, בתוך הסביעות רצון של הדייר עצמו, ומה, גם מה הצרכים שלו, מה באמת מפריע לו, מה באמת לא מפריע לו. יש אנשים שאתה יודע, שבר בעריח, זה, אתה יודע, מישהי או מישהו שהם נורא קפדנים לדבר הזה, וזה משגע אותם, ויש אנשים שלא יזיז להם בכלל, זה לא יפריע להם. אז אתה יודע, סבירות זה בעיני המתבונן.
הבנתי.
כמובן שצריך לטפל בכל הליקויים. התקנים עצמם הם מוגדרים מאוד, אין כאן, כאילו, אין כאן משהו שאין כמעט מקום יותר מדי לזוז. יש דברים שלפעמים אני שואל את הדיירים גם כן, אתם רוצים שנעשה את זה? למשל, היה איזשהו, יש איזשהו תקן שלי אישית לקח זמן עד שהכרתי אותו, שזה תקן שכמה קשור לרובע בפוגות, שבין העריכים בריצוף. בסדר, ויש תקן שאומר שבסיטואציה כזאת, בסדר, שיש לך פינה, כך, כאילו, אתה יודע, דבר כזה, ויש לך פה אריח ופה אריח, אוקיי, פינה.
כן.
בחדר החצה, whatever.
כן.
והעובי של הפוגה צריכה להיות 6 מילימטר בפינה הזאת. שאתה אומר, זה מגעיל.
כן.
6 מילימטר זה עובי, זה לא משהו שהוא בקטנות.
כן.
ואתה ממלא את זה עם חומר מסוים. שאני שואל דיירי, עוד פעם, כיום אנחנו עושים את זה בסטנדרט.
כן, כן, כן.
ואין מה לעשות, זה מכוער, כאילו, זה לא נראה יפה, אסתטית, אבל זה מה שזה התקן, זה מה שאנחנו עושים. אבל בעבר הייתי בא לדיירים, אומר להם, תגידו, כאילו, אתם רוצים באמת שנפתח לכם את זה? זאת אומרת, זה רשום, אתם, יש לכם את הזכות, אין בעיה, נפתח. אבל התוצאה תצא מגילה. כאילו, יש דיירים שאמרו, תעשה מה שזה, ויש אמרו, וואלה, תודה מה, תזה, כאילו, אני מעדיף את זה ככה, אפילו, עזוב. תשחרר כאילו.
אבל כמה ליקויים? בוא נגיד, כמה ליקויים במבחן הסבירות הגיוניים? נכנסתי עכשיו לדירה, אני לא מדבר על חשמל.
זה לא כמה, זה איזה.
זהו, אני לא מדבר על חשמל מים כרגע. דברים הכי בסיסיים, שבאמת בן אדם לא יכול לגור בדירה בלי זה, אתה יודע, צנרת, שפחים.
יש לך רטיבות, יש לך, כמו שאמרנו, נזילות, סתימות, קצרים, או דברים שהם לא זה. זה נכון. אבל תשמע, אתה יודע, זה לא כמות. זה לא גם עניין של הכמות.
הבנתי.
זה עניין של איזה ליקויים באמת, אם הליקוי מהותי או לא מהותי. בסדר, זאת דעתי, זה גם מה שדיברנו עליו מקודם. כן. אם הליקוי קונסטרוקטיבי, אין כאן זה מקום לספק, יש סכנה ליציבות המבנה, אנחנו אין כאן, אין מה לדבר יותר מזה. זה שם מתחיל ונגמר. בסדר, זה ליקוי מהותי. יש ליקויים שהם, טוב, בסדר, ליקויים שהם אסתטיים, קוסמטיים, שצריך לסדר עוד קצת, ולסדר זה, אתה יודע, זה דברים אחרים. יש ליקויים גם אחרות, אתה יודע, אין, אתה יודע, בית המשפט לא סתם מלא בתיקים, אני חושב שרוב התיקים נגמרים בדרך כלל, בכל ענות חלושה, מה שנקרא, למרות שבתי המשפט מאוד תומכים בבעלי הדירות ופחות תומכים בקבלנים, עדיין הדוחות עצמם, הפערים הם פשוט בלתי אפשריים, זה מתחיל בדוחות של מאות אלפי שקלים ונגמר באלפי שקלים או בעשרות אלפי שקלים בודדים.
כן.
ברוב המקרים, ובחלק לא מבוטל, ועוד פעם אני אומר, הנטייה של בתי המשפט היא
לתמוך בחלש, כאילו בדייר, בתובע.
לתמוך בבעלי הדירות ולא בקבלנים עצמם.
כן.
דרך אגב, אני חושב שבעתיד זה יצטרך להשתנות גם כן. כי, אתה יודע, אין באמת צד שצודק ואין צד שחלש, לפחות לדעתי. נחיה ונראה מה שאני גם.
בדיוק, כי מבחינת, אתה יודע, הצד של הדייר, אז הוא בא, הוא מגיע מול, לפעמים זה דייר שבאמת מושקע במשכנתא של 20-25 שנה לקחת לבית משפט, מבחינתו זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, ובתפיסה שלו, היזם הוא אדם עתיר ממון, הוא אדם, אדם שיש לו יכולות שאין לו, ולכן אני חושב שבית המשפט הרבים לוקח את העמדה של הדייר, כי הוא גם זה שבעצם שילם וקיבל משהו שיש בו ליקויים. עכשיו נכנס כל העמדה לכמה באמת הליקויים הם מהותיים או לא מהותיים, אם יש פה קטנוניות מסוימת, ולכן הרבה מאוד פעמים זה נגמר באיזושהי פשרה, אתה יודע, קטנה כזאת, שכל אחד מקבל את שלו, אלא אם התביעה הייתה, אתה יודע, בשביל לתבוע.
נכון, נכון.
אוקיי.
תראה, החקיקה מדברת הרבה על הנושא של ליקויי בנייה, יש חוק מחר דירות שמציין את זה ממש, יש שורה שלמה של חוקים, לא רק חוק מחר דירות. גם חוק התכנון והבנייה, גם תקנות התכנון והבנייה, גם כל מיני תקנים, עלת שזה הוראות למתקני תברואה, תקנות למפגעי רעש, תקנות פיקוד העורף, המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון, הספר הכחול מה שנקרא, לכל מיני זה, חוק המחר. בחוק המחר יש ממש, זה חלק מהותי מאוד מהחוק, את כל הנושא של התיקונים וכל הנושא הליקויים, ומה המשמעות של זה, ומה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. החוק עצמו למעשה מגדיר תקופת בדק ותקופת אחריות. אוקיי, שתקופת האחריות היא תמיד אחרי תקופת הבדק.
ברור.
והיא קבועה בחוק לשלוש שנים מסוף תקופת הבדק. תקופת הבדק היא משהו שיש...
על כל הדברים ממש... אותו דבר? האחריות היא 3 שנים על כל... אני חושב שאתה פשוט שיש אחריות גדולה יותר מאשר 3 שנים, לאורך יותר זמן.
יש, החוק מגדיר למעשה 2 תקופות, הוא מגדיר תקופת בדק ותקופת אחריות. אוקיי? תקופת הבדק היא מתחילה ברגע שמסרנו לדייר את הדירה, אוקיי? והיא מחולקת למספר שנים בהתאם לסוג הליקוי. סתם לדוגמה, ליקוי במוצרי מסגרות, נגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק, 2 שנים. תקופת בדק. אוקיי? אני יודע מה, בואו נראה מה עוד. קשב במערכות צנרת, לרבות מים, מערכות הסקה, מרזבים, דלוחים וביוב, 4 שנים. בסדר, לעניין זה קשב, זה גם לרבות נזילות. קשל באיתום המבנה, טה-טה-טה-טה, 4 שנים. סדקים בגודל הגדול מ-1.5 מילימטר, ברכיבים לא נוסעים, 5 שנים. התנתקות, התקלפות או התפורות של חיפוי חוץ, 7 שנים. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית, 1 שנה. אוקיי, ואז אני אומר, כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית, ויש הגדרה למה זה אי-התאמה יסודית, 1 שנה. מה שקוראים שנת בדק.
כן.
אוקיי, בסוף תקופת הבדק שלצורך העניין היא 1 שנה, יש עוד 3 שנים אחריות. בתקופת הבדק חובת ההוכחה היא על הקבלן. זאת אומרת, הקבלן צריך לבוא ולהוכיח שזה לא רשלנות שלו וזה לא ליקוי שקשור אליו. בתקופת האחריות זה מתחלף וזה עובר לדייר. הדייר צריך להוכיח שזה לא קשור לשימוש שלו או לחוסר שימוש שלו או לחוסר תחזוקה שלו. או
שימוש לא נכון, כן.
או שימוש לא נכון. אוקיי, זה, יש איזשהו היגיון מסוים. עוד פעם, דיברנו קצת ככה ממש בקצרה על על הסוגים השונים. החוק עצמו גם מגן על על בעלי הדירות מאוד, זאת אומרת, גם אם יש סעיף חוזי שמדבר על משהו אחר שמשנה את התקופות האלה, זה לא תקף, וחייבים לעבוד לפי החוק, זאת אומרת, החוק צריך להיות לטובת הקונה, לטובת הבעלי, בעל הדירה, ולא... ולא לטובת הקבלן.
תגיד, יש לי שאלה. אתה עכשיו בא למסור בניין, 2 מתחם, אתה יודע ככה, אתה לקראת מסירה. איך אתה ממזר את כל הנושא הזה של ליקוי הבנייה? איך אתה דואג שיהיו אצלך, בפרויקטים שלך, כמה שפחות ליקוי הבנייה? יש לך איזושהי מתודה, איזושהי שיטה שאומרת, אוקיי, אנחנו מנינו פה לפחות 4 נושאים שבהם באופן תדיר יותר אפשר למצוא ליקוי הבנייה. האם אנחנו עכשיו צריכים לשים יותר דגש על הנושאים האלו? האם יש, כמו שאמרת מקודם, ציינת את זה, אני לוקח משהו שהוא מעל התקן, כנראה יש לך ניסיון, שאם אתה לוקח ספציפית מה שהתקן מבקש, יש לא מעט פעמים שאחרי זה החומר עצמו נכשל, או מגיע לכישלון מוקדם יחסית. איך אתה כשיטה מונע אצלך בפרויקטים את הליקויי בנייה?
קודם כל אני עובד בזה. כדי להגיע למצב, אני שמתי לעצמי מטרה של 0 ליקויים או קרוב ל0 ליקויים, במיוחד במסירה לדייר, וזה לא רק. זה משהו שחיים אותו כל הזמן. אי אפשר לעשות חלק וחלק. אנחנו לוקחים אחריות על המעשים ועל התוצאות שלנו גם. זה לא רק... וזה מתחיל ב-state of mind שלי ושל כל הצוות שלי. אנחנו רוצים להקטין את כמות הליקויים למינימום האפשרי. ואנחנו לא מבטרים לעצמנו, ואנחנו עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. עכשיו, כדי להגיע לשם, ועוד פעם אני מדבר על 0 ליקויים, או מספר חד ספרתי של ליקויים בזה, וזה שמה, אוקיי? אנחנו עובדים מאוד מאוד מסודר ומאורגן. יש שיטת עבודה. העבודה הזאת היא לכל פרויקט ברמה הספציפית שלו. בסדר? התוכנית עבודה היא תוכנית עבודה לפרויקט עצמו. זה לא תוכנית עבודה גנרית של מעבירים אותה מפרויקט לפרויקט. זו לא הסיטואציה. זה לפרויקט עצמו, יש את התוכנית עבודה שלו ואת הדרכים ואת השיטות עבודה שלו. למידה מתמדת. אנחנו כל הזמן בתהליך למידה. אם זה בשיטות עבודה וחומרים, חלק מהם חדשים, אני חייב להגיד שאנחנו מאוד שמרנים.
מאיזה בחינה?
בסדר? אני לא אכניס חומר לפני שאני יודע ב-100% שהחומר הזה בסדר.
לא עושים ניסויים על הדיירים.
לא, אני לא עושה ניסוי. אני לא מוכן לעשות ניסוי. אני גם הרבה פעמים אלחם באנשים אחרים, במתכננים כאלה ואחרים שמנסים לעשות כל מיני ניסויים שאני רואה, או צופה, או שומע, או מרגיש. שזה יכול להיות דיראון לדורות, מה שנקרא, והשמרנות הזאת בסופו של דבר זה הדבר, לפי דעתי לפחות, היא הדבר הנכון. לא צריך לרוץ ולנסות, להיות הראשונים, חמור קופץ בראש, צריך לעשות זה, זה. עכשיו, בנוסף לזה, הצוותים עצמם גם מעודכנים בכל מיני חוקים חדשים שיוצאים, בכל מיני פסיקות חדשות שיוצאות. אני חייב להגיד שבהיבט של הפסיקות והחוקים, זה בעיקר בתחום של הבטיחות לעבודה, בטיחות בעבודה. אנחנו רוצים למנוע תאונות, אנחנו רוצים לאפס תאונות, ובגלל זה, זה משהו שצריך לעשות, לעבוד בזה ולהיות מעודכנים בזה כל הזמן. אבל הנושא של איכות עבודה הוא משהו שהוא גם כן כל הזמן מתעדכן אצלנו, כל הזמן בתהליך של למידה. בנוסף, יש כל מה שקשור לבקרה ולפיקוח הצמוד והקבוע של כל הפעולות שמבוצעות בפרויקט. זה לא רק בתחומים שדיברנו עליהם, אני מדבר על כל התהליך. אנחנו משתמשים בכל מיני אמצעים, אם זה באמצעים טכנולוגיים וחדשניים, אפליקציות. יש לנו אפליקציית בטיחות שבודקת את הכשירות של הכוח אדם, את הכשירות של הציוד, ניהול של כל ליקוי הבנייה, ניהול של אירועים שקרו, יומן עבודה, פנקסים, כללים, פנקסי הדרכה, כל מה שקשור לעולם הבטיחות. בנוסף לזה, יש אפליקציה שהיא בקרת איכות, ששם מבקרים את כל התהליך, בקרה של סטטוס ביצוע, איפה אנחנו עומדים בזמנים, בתהליך שלנו.
שלכם, אפליקציה פנימית שלכם, נכון?
כן, כן.
אפליקציה שלכם, מערכות שלכם.
הכל פנימי שלנו, הכל זה מערכות שלנו. כמובן שיש ניהול משימות, הניהול משימות למשל זה דרך, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, על הקיצור משך ביצוע וכל הדברים האלה, אלה הנקודות, בתוך הבקרה, בקרת איכות, לראות איך מנהלים את המשימות, איזה משימות צריכים לעשות, לא לשכוח משהו, לא לשכוח משהו בתהליך. ניהול תוכניות, ניהול של קבלני משנה, משימות וכו'. יש את כל עולם המסירות לדיירים, פרוטוקול מסירה, פרוטוקול ליקויים, תיק דייר, מעקב בדק בית וכו'. יש לנו את האתר אינטרנט שלנו, אתר נהלים שלנו, שלמעשה מכיל בתוכו המון המון חומר, זה אתר פנימי רק לעובדי החברה, ויש להם למעשה בכיס את הגישה לאתר, והם יכולים לראות המון המון חוקים, תקנות, דוגמאות, טבלאות, טבלאות ניהול כאלה ואחרות וכו'. יש גם את השיטות של פעם. אתה יודע, אני למשל תולה בכל דירה את התוכנית של הדירה. את התוכנית שינויים של הדירה, זה לא תוכנית כללית, כן. זה התוכנית עם הדיר. החתימה של הדייר, מה שנקרא, נמצא, האינסטלטור לא צריך לרדת עכשיו שלוש קומות ברגל, לחפש את התוכנית, לחזור חזרה. יש לו את התוכנית בדירה.
כן.
עכשיו, זה מקטין את כמות הליקויים, מקטין בצורה משמעותית מאוד. אתה יודע, גם רשימות, טבלאות, טבלאות שתלויות על הקיר, חלק מהצוות, זה אנשים שהם יותר מבוגרים, פחות שייכים לעולם האפליקציות, ואנחנו למעשה נותנים להם גם כן את הכלים שלהם שמתאימים לעבודה שלהם. וכמובן, וזה משהו שאי אפשר לוותר עליו ואסור לוותר עליו, זה סיורים ופגישות קבועות שחלק מהם נעשות במשרד, חלק נעשות באתר עצמו, פיזית, ברגליים, לראות, להרגיש, להריח.
להראות נוכחות גם להראות נוכחות, להגיד אני כאן, לפעמים זה, אתה יודע, שאנשים רואים משהו מסוים, שהם מבינים שהבוס שם, מנהל הפרויקט שם, לא משנה מי, לפעמים זה ככה עוזר להם להבין שאי, אל תשכחו מה שאתם צריכים לעשות כאן.
בנוסף לזה, כמו שאמרתי מקודם, מנהלי העבודה, בתקופות של בין פרויקטים, מה שנקרא, הולכים לתקן בדק. בסדר? זה לא חייב להיות בפרויקטים שלהם, אבל זה נקודה שהם חוזרים עם כל כך הרבה תובנות מהטיפול, גם על הכאב לפעמים שיש, ויש לפעמים, אתה יודע, יש, אין מה לעשות.
ברור.
גם על הקושי של הדיירים עצמם, גם על, אתה יודע, על הניואנסים הקטנים, אתה אומר, רגע, שנייה, כאילו, יש פה משהו, בן אדם הולך לגור פה בסוף, זה לא שבונים משהו שהולך להישאר ריק, מישהו הולך לגור פה.
נכון.
לפני התחלת כל עבודה, אנחנו בונים תוכנית עבודה מפורטת לתהליך, אנחנו מבצעים פתיחת מלאכה, מסודרת, אם זה על ידי הגורם המומחה שיש בענף. בסדר? בסוגריים אני אומר, עובדים לפי הוראות יצרן. בסדר? כדי לעבוד לפי הוראות יצרן, או שאתה מביא את היצרן שמסביר לך, או שאתה מביא את הספק או את היבואן או משהו כזה, או שאתה מביא איזשהו איש מומחה בתחום, שיבוא ויסביר לך איך עובדים ומה צריך לעשות, איך הדרך עבודה הנכונה, מה התהליך הנכון. גם אם זה אנשים שעשו את זה 100 פעם, עדיין צריך לפתוח להם את המלאכה, לבוא ולהגיד להם, אוקיי, אנחנו עובדים ככה מעכשיו. זאת אומרת, זה מה שאתם יודעים בעבר, סבבה, אבל זה הדרך שאנחנו דורשים לעבוד. זה מקטין הפתעות ובעיקר טעויות.
כן.
חומרים ושיטות יישום, אנחנו בוחנים את התאמת החומר לעבודה עצמה, את השיטת עבודה עצמה, למצב הקיים, לקראת העבודה. אתה יודע, החלפת חומר לחומר חלופי, בהגדרה, לפעמים החומר הזה יותר זול, כן? אבל בהגדרה צריך אישור של ההנהלה להחלפה. אי אפשר, אתה לא יכול לבוא ולהחליף על דעת עצמך. גם אם אתה מנהל פרויקט מעולל, מה שנקרא והכל, צריך אישור להחלפה. אתה לא יכול, זה, אני לא יכול לקחת סיכונים בהקשר הזה. כמובן שבהיבט הבין אישי חייבת להיות תקשורת בין הגורמים השונים בפרויקט עצמו, אם זה בפגישות, אם זה בטלפונים, אם זה בסיורים משותפים וכל מיני כאלה. תיעוד, יש לנו מערכת, הזכרת קצת את התוכנה, אתה מכיר אותה גם קצת, אבל הצוות מתעד הכל, מתעדים גם את התהליכים, מתעדים את ההחלטות, אם זה באמצעות תמונות וסרטונים, אם זה באמצעות כתיבה, אם זה באמצעות שמירה של תעודות משלוח וכו'. הצוות, אני כל הזמן מדבר על הצוות, אבל לא שמתי אותו בתור הזה, זה אולי הסעיף הראשון שצריך להיות. צריך את הצוות הנכון לפרויקט, זה שם מתחיל, זה לא בהכרח נגמר שם, אבל זה מתחיל שם בטוח. צריך לראות שאנשים יודעים לעבוד ביחד, שאנשים, אם אנשים עבדו ביחד, זה כבר טוב, אם אנשים לא עבדו, אז יש להם לפחות את היכולות לעבוד ביחד.
ההון האנושי, ההון האנושי, מהייטק, דרך ענף בנייה, ובכל...
עד הלואו-טק.
עד הלואו-טק, בכל מקום ההון האנושי, ויותר ויותר מבינים את זה, היום.
נכון. גם בהקשר של קבלני המשנה, כן? גם קבלני המשנה, הם צריכים להיות חלק מהצוות של הפרויקט, הם חלק מהמשפחה של הפרויקט, יש להם אינטרס משותף לסיים את הפרויקט, גם ברווחיות, אבל גם כמובן באיכות, אתה יודע, וגם בהיבט המשפטי, מול הגורמים השונים. יש ביטוי משפטי לכל מה שקשור לטיפול בליקויים ולמסגרת אחריות של כל אחד מהגורמים בפרויקט. וזה פרק שלם, גדול ורחב, בדרך כלל אני דרך אגב דורש אחריות מורחבת, כדי שיהיה יותר נוח לדיירים אחר כך, לבעלי הדירות עצמם. מאחורי הקלעים יש בחינה מעמיקה של כל הדרישות, המפרטים, התוכניות, הכל ביחד. זה עבודה מאחורי לראות את ההתאמה, את הסופר פוזיציה, לעשות אופטימיזציות של התכנון, של הביצוע עצמו, לראות שהדברים מתאימים. וחשוב מאוד, שאנשים גם יעבדו עם התוכניות העדכניות. יש לנו מערכת שלמה בתוך התוכנה, מערכת שלמה של מעקב אחרי תוכניות. מה העדכון האחרון, למי הפיצו אותו, מה עשו איתו, כל מיני כאלה. אתה יודע, תשומת לב, זה המפתח לעניין. שמים לב, מודעים לחשיבות של המינימום של הליקויים. אנחנו מודעים על מידת ההשפעה של הליקויים האלה על בעלי הדירות אחר כך ועל המשתמשים עצמם. אנחנו לא מדפדפים את זה, אנחנו קשובים לזה, גם לצרכים, גם לקשיים. אתה יודע, חשוב להבין שבפרוצדורות משפטיות אין מנצחים.
כן.
כולם בסוף מפסידים, וצריך לעשות כל מה שאפשר כדי להימנע מכך, גם מצד הקבלנים וגם מצד בעלי הדירות עצמם. זה צריך להיות למעשה הפתרון האחרון. אתה יודע, אני שמתי עצמי נועל של אפס ליקויים במסירה. או בוא נאמר ככה...
אמרת אחד, עד אפס...
חד ספרתי, כן.
זהו.
כמות חד ספרתית של ליקויים.
כן.
אני חייב להגיד שחלק גדול מהליקויים שכן נרשמים, זה בכלל השלמות. בסדר, דייר שמקבל את הדירה שלו, הוא מקבל אותה לפעמים לפני שיש חיבור חשמל אפילו. או אז הוא לא יודע לבדוק את התריסים החשמליים, והוא לא יודע בכלל אם יש חשמל.
כן.
בסדר, הוא לא יודע להגיד אם זה, זה, זה. ויש כל מיני תופעות כאלה, כן? דברים שלא השתמשנו בהם עדיין, לא השתמשת עדיין באינסטלציה, זה לא... זה. בכל מקרה, החוק גם מאפשר, אתה יודע, הוא למעשה כן נותן את הזכות לדייר, ובצדק רב, ואנחנו גם מסבירים את זה, תשמע, אתה יודע, אנחנו לא הולכים לשום מקום. תתחיל, תשתמש, אנחנו פה. נגיע, נתקן, נסדר. אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו פה, ואנחנו נתקן הכל.
אתה אמרת מקודם שבאמת הפנייה לבית משפט היא אמורה להיות הדבר האחרון מצד הדייר ומצד היזם או הקבלנים שקשורים לאירוע, ואני שואל, אנחנו יודעים שהדייר בעצם, זה משהו שאני מכיר ממך, אסור לו להיכנס תוך כדי עבודת הבנייה לאתר הבנייה. האם בכלל יש לו איזושהי שליטה על הנושא של ליקוי הבנייה? הוא יכול להגיד, חבר'ה, תעבדו טוב יותר עם האלומיניום, או אל תעשו שם פדיחות, או... יש לו בכלל אופציה לשלוט על הנושא הזה?
תראה, כמו שאמרת, קודם כל החוק אוסר על, על בעלי הדירות להיכנס לדירות במהלך הבנייה עצמה, מטעמי בטיחות בעיקר, הבטיחות שלהם, ובטיחות של העוברים ושווים וכו'. אז החוק למעשה אוסר את זה. ברגע שמבינים את זה, זה כבר מקל באיזשהו אופן. אתה יודע, אתה שואל כאילו אם לבעל הדירה יש איזשהו דרך למזער את... ברור שכן. העצם זה שהוא מחויב, אתה יודע, זה ההוצאה הכי גדולה של אנשים בכל חייהם.
כן.
זה לא משהו ש... זה לא סתם אמירה.
נכון.
זה לא סתם אמירה, זה באמת ככה. וכשאתה מוציא את ההשקעה הכי גדולה, שאת ההוצאה הכי גדולה שלך, אתה צריך גם כן לעבוד בזה באיזשהו אופן. לוודא שזה מה שאתה רוצה בכלל. לוודא שרשמו את מה שאתה רוצה, שקיבל ביטוי, לשאול את האנשי מקצוע שאתה עובד איתם, שבאמת יש ביטוי לדבר הזה.
כן.
נכון שאסור לבעל הדירה או לאנשים מטעמו לבקר בדירה עצמה. אבל עדיין, יש את הפרוטוקול הראשון והשני, אתה יודע, פרוטוקול מסירה, שזה תהליך עצמו. אתה יודע, קופץ לי הראש, אתה יודע, בעלי הדירות עצמם חייבים לזכור להעביר את הנתונים בזמן ולעשות את השיעורי בית מראש. ולא לא, לא לעבוד ולהיות מופתעים פתאום. זה לא, אתה צריך להעביר מידע, אתה צריך להגיד מה הצרכים שלך, אתה צריך לבטא את זה.
כן.
זה לא משהו ש...
למשל, אם הם מחליפים לי את ה... שוב, אני חוזר לדוגמה הזאת, מטבח, לא משנה אם זה שיש או ספק קרונות, ויש לי איזושהי דרישה אחרת בתוך המפרט, כן? יש טמפלט, אתה מקבל משהו מסוים, ואתה בכל זאת איזו שבלונה מסוימת, ואתה רוצה לשדרג או משהו על אחריותי, או נכון יהיה עבורי לדבר גם עם הקבלן המבצע של... של שהוא מבצע את עבודת השיש או עבודת העץ במטבח?
אם יש לך פרטים מיוחדים, אתה צריך לבטא אותם. אם יש לך ציפייה שמשהו יקרה, אז זה לא יקרה אם לא יהיה איזשהו פרט מיוחד או איזשהו משהו שיצא. בסדר, הקבלן שיש לצורך העניין עובד לפי הראש שלו, נראה לו נכון כן. לעשות ככה, לעשות ככה.
כן.
אם אתה רוצה שהגמר של הדופן החיצוני של השיש יהיה עם מדרגה כלפי מעלה, מטה, מקור ציפור, לא משנה, יש כל מיני פרטים.
כן, כן.
בסדר? אז אתה צריך לבוא ולהגיד את זה, ולהוציא את הציור של זה או את הפרט, ולוודא שקיבלו אותו.
כן.
ולוודא כמה שמאשרים לך שמבצעים את זה.
כן.
כי זה לא מספיק ששלחת.
כן. אוקיי, אז אנחנו בתור דיירים יש לנו גם כן איזושהי, גם מחויבות, גם מניע, וגם אפשרות לבוא ולעזור בצמצום אפשרי של ליקויים או חוסר סביבות רצון במקום מסוים.
אוקיי. אני חושב שגם צריך, אתה יודע, בעלי הדירות עצמם, הדיירים עצמם, צריכים להתגבש על הצרכים שלהם. מה הם צריכים? כן. כי אתה יודע, בעל דירה לא צריך לדעת את התקן. בסדר, זה לא רלוונטי הידיעה של התקן, וגם, נכון. אתה יודע, הוא בא ובונה את ה... עוד פעם, אם הוא עובד בזה, שידע.
כן,
אבל אם הוא לא עובד בזה, אין בזה שום צורך, אבל הוא צריך להבין מה הצרכים שלו. מה הוא צריך? מה חשוב לו? אם לבן אדם אחד חשוב שיש שטחי יחסון, אז הוא צריך לבוא ולהגיד, אני צריך שטחי יחסון. אם בן אדם אחר אומר, לא, אני רוצה שלילדים שלי יהיו חללים, חלל משחקים בכל חדר, או חלל מחשב, או חלל זה, צריך לבוא ולהגיד את זה. ואז לפי זה אנחנו נמצא את הפתרונות.
כן.
היה לנו פודקאסט על זה בעבר, על כל מיני צרכים של כל מיני אנשים,
נכון.
אם זה שומרי מצוות כאלה ואחרים, כן. שומרי מסורת, אם זה טכנופובים או טכנולוגים, אם זה אנשים עם בעלי חיים, אם זה כל מיני סוגים, לכל אחד יש את הצרכים שלו. ואם הדייר...
צריך לבטא אותם.
אם הוא יבטא אותם ויגיד, אני צריך את זה למתאם שינוי דיירים, או לא משנה מה, אז אפשר יהיה למצוא את הנוסחה הנכונה בשבילו, ולהקטין באמת את ה... אולי לא בהכרח ליקויים שקשורים לביצוע, אבל ליקויים שקשורים לתכנון, אפשר יהיה אולי להקטין אותם.
אוקיי. ניר. מזערנו.
ניסינו קצת.
ניסינו קצת לתת פה טיפים למזעור באופן כללי, אבל אני חושב מאוד מעניין לדבר על הרבה אנשים מתרגשים, עוד רגע נכנסים לדירה, אומרים, יש חששות, לצד ההתרגשות יש חששות, מה יקראים, מה יקרה מה.
דיברנו על זה בעבר, אני חושב שיש הרבה דיירים שמתבלבלים, ולא מתרגשים מקבלת החזקה בדירה, ולא מתרגשים מהדירה, אלא נכנסים רק ל... עכשיו ידפקו אותנו בזה, בזה, בזה. זכרו, בסוף...
זה רגע.
זה הרגע הגדול. אם אתם תלכלכו אותו ותקלקלו אותו עם כל מיני אנקדוטות כאלה ואחרות, הוא יישאר מלוכלך ומקולקל. ויכול להיות שתלכו ככה, כל חייכם אולי תלכו עם ההרגשה הזאת.
כן.
זה מיותר לפי דעתי. יש הרבה קבלנים שנותנים שירות, ומוצאים את הפתרונות, וצריך לשתף פעולה.
כן, להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהתמודד עם חצי הכוס הריקה בצורה שתשפר את איכות חיים, אבל להסתכל על הכלל, יש איזה, באתם, בטח חסכתם כל החיים, לקחתם משכנתה גדולה, כאילו אצל הרוב, אתה יודע, לא מדבר על דירה להשקעה, אתם נכנסים לדירה עכשיו לגור בה, זה רגע מדהים, יש ליקויים, תפנו ליזם, תפנו לקבלן, תסגרו את זה, יש הרבה מאוד יזמים שגם יקשיבו לכם וידברו איתכם ויפעלו ביחד לשפר את העניין הזה. אוקיי, ניר, הרבה תודה, אתה אחד מהם, אני יודע.
תודה רבה.
את זה אנחנו יודעים.
אני מתאמץ, אמרתי לך, אני עובד בזה.
השירות לקוחות, גם את זה עשינו פודקאסט, וזה אני גם יודע, כן. אוקיי, אני רוצה להודות לך כרגיל על השיחה הזו, וכמובן שנתראה בקרוב.
תודה רבה, ניסן.
להתראות.
ביי ביי.